אני רוצה להתחיל משנינותו של חבר הכנסת יובל שטייניץ. יובל שטייניץ היום חבר כנסת בליכוד. לפני שהוא היה חבר כנסת בליכוד, הוא היה מרצה לפילוסופיה של הפיזיקה. באותו זמן הוא היה איש מרץ, והוא כבר קצת התחיל לחזור בתשובה ועשה חושבים. לא כמו היום, כל אלה שעוברים לליכוד, אז הם תופסים את ההזדמנות, עוברים לליכוד. הוא באמת עשה חושבים, ראה שבאמת אין עתיד לשמאל, הוא החליט לחזור בתשובה ולהיות איש ליכוד, אז את כעת התשובה הוא כבר עשה. לפני כן הוא היה באמת פילוסוף של הפיזיקה, ודוקטור. הוא כתב ספר מאוד מעניין, בהקדמה לספר הוא כתב איזו שנינות שאותי מאוד עצבנה, אני רוצה לספר לכם עליה. כתב דבר כזה. פעם שאלתי איזה רב, תגיד לי, אתה מאמין שיש אלוקים? והרב אמר לו, ודאי, מה זאת אומרת? ברור שאני מאמין שיש אלוקים. אז הוא אמר לו, אז אם אתה מאמין, סימן שאתה לא יודע שיש אלוקים. עכשיו, הוא לא כתב מה הרב ענה לו. אם ענה לו, ומה ענה לו, והאם זה היה רב, או סתם המצאה שלו. הוא לא כתב מי היה רב, אז או שהוא באמת חושש ללכות לשון הרע, או שהוא באמת רק המציא את הסיפור הזה, אני יודע, כדי להעביר איזשהו מסר. אבל האמירה הזאת, אם אתה מאמין, סימן שאתה לא יודע. מה אתם אומרים על האמירה הזאת?
אני יודע, מה זה מאמין?
וואלה, בנים, ועדת, יפה, כולכם פה פילוסופים, מה זה יודע, מה זה מאמין? מה אתם אומרים? אמירה מקובלת לכם עוד היום? מי שמאמין יודע, מי שמאמין אז סימן שלא יודע, מי שיודע אז לא צריך כבר להאמין. ידיעה מדרגה נמוכה יותר מאמונה. זאת אומרת שהמשפט שלו לא נכון.
אם ידיעה זה הוכחה.
מה זה ידיעה? אוקיי. הוא אומר אוריאל, תלוי מה זה, אם ידיעה מגיעה מהוכחה, אז באמת אמונה לא קשורה להוכחה, מה... אוקיי, בסדר. באמת, יש ברחוב הרבה בלבול בנושא הזה. מה זה אמונה, מה אני יודע, מה הוודאות של דברים. סתם ברחוב, אתה יכול לשמוע איזה משפט כמו, תגיד לי, קו 14 עבר כבר בתחנה? אז יכולים להגיד לך, אני מאמין שכן, לפי השעה, לא ראיתי אותו, אני לא יודע בוודאות, אבל אני מאמין שהוא כבר עבר לפי השעה. מה זה מאמין במקרה הזה? משער ש, כן? אז המילה מאמין בעברית מחליפה את המילה משער ש. טוב? באמת הרבה מהבלבול בא ברחוב של תרבות המערב, שלוקחת הרבה מהנצרות. והנצרות זה באמת עובד ככה. אמונה זה רק מה שאבסורדי. יש היגיון, היגיון קשור לעולם הזה, אמונה זה באבסורד, זה משהו לא הגיוני. זה הכיוון של הנצרות, וזה הונחל טוב טוב לרחוב המערבי, ומגיע גם לתוך השפה העברית. תכף נראה שיש לי עוד סיבה בקשר בין היגיון. למה אני בכלל מדבר על כל דבר הזה? כי בעצם הקטע הזה הגענו פסקה. אני רוצה היום להתחיל אחרי 4 שיעורים בפסקה א', להתחיל את ב'. אז בואו נעשה שחזור קצר מה ראינו באלף. ראינו באלף שיש דבר שנקרא חובות הלב. נכון? מה זה חובות הלב? תעזרו לי בשחזור. מצוות שקשורות ללב. איזה למשל? ואהבת לך כמוך, אהבת את השם אלוקיך, ויראת מהשם אלוקיך, לא תשנא את אחיך בלבביך, בשמחה ובטוב לבב. אז ראינו שיש הרבה מצוות שצווינו על הלב, וראינו שהרב קוק גם אמר לנו שאי אפשר לצאת ידי חובה, זאת אומרת, הרף מינימום הוא בכלל לא פשוט, דיברנו על גדולי ישראל, על העוצמה הרגשית הגדולה שהם הצליחו להגיע במצוות האלה, וראינו כבר הרב קוק שהרף מינימום הוא בכלל לא פשוט, ואז ראינו הצעה, אם אתה רוצה להגיע לרף מינימום, מה אתה צריך לעשות? לכתוב ספר, נכון? אז דיברנו בעריכות על איך שהדעת של האדם היא מכוונת את המידות, היא מכוונת את הרגשות, וראינו שבעצם כתיבת הספר, בעצם יצירת תפיסת עולם שלמה, יכולה לעזור לי מלהכניס תובנה מהמצב שאני רק מבין שזה נכון, עד המצב שאני מפנים את זה ויודע את זה. אז קיבלנו הנחיה לכתוב ספר. אוקיי, עכשיו בב' אומרים לנו מה צריך להיות כתוב בספר הזה. אז בואו נראה. אלה הם סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו, להועיל לעצמו ולזולתו. אוקיי, יש לנו עכשיו את סדר הדברים שאנחנו צריכים לסדר, שנדע, שהדברים האלה יהיו מסודרים לנו בצורה טובה, אז הרבה הרבה בלבולים ימנעו מאיתנו, ונהיה מסודרים פנימית, והדעת הזאת של הסידורים הפנימיים האלה, תעזור לנו לכוון את הלב לכיוון הנכון. מה הדבר הראשון שצריך לתת עליו את הדעת? אמיתת גדר האמונה. אז למען הגילוי הנאות, השיעור הזה, העברתי אותו פעם לפני שנתיים, פה בזה, מופיע גם בארכיון, קראתי לו אמיתת גדר האמונה. זה באמת נושא השיעור שלנו היום. וזה באמת עיקר הנושא, אמיתת גדר האמונה. מה אומר לנו? יש דבר שנקרא אמונה, שיש לה גדר, וצריכים לאט לאט להפנים לתוך עצמנו את אמיתת הגדר הזה. שהדבר הזה, בואו נראה מה זה אומר. צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והכרחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש כמפורסם. מה בעצם אומר לנו? האמונה הזאת, האמונה היא צריכה שיהיה לנו איזושהי הפנמה אמיתית מה זה הדבר הזה אומר. צריכים להגיד לעצמנו מה הגדר של האמונה, מה האמת שבה, איך הדבר הזה מיושב בנפש, איך זה מתחבר אליי, מה זה אמונה? האם אמונה זה כל מה שאני משאר, זה אומר שאני מאמין? מה זה אמונה בדיוק, איך זה מתחבר אליי לנפש? איך לך, למה היא מוכרחת להיות? גודל אמיתתה, שהאמונה זה דבר גדול ועצום ואמיתי, ודבר הזה צריך לברר באמת מה זה אומר, שאין גבול באמת למעלה מזה. זאת אומרת, צריך איך שהוא יהיה מבורר לנו בסופו של שיעור היום, שהאמונה היא באמת, אין דבר שיותר אמיתי ממנה. כל זה צריך לעשות על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש כמפורסם. מה זה בכלל אמונה? האמת היא שאפשר את השיעור הזה היה לקצר מאוד.
שנה שלמה, אולי
בעצם זה מאוד קצר להסביר מה זה אמונה. אבל, תודה רבה על כל השתייה.
הרב, הוא לקחתי את המצווה, אני הייתי צריך להביא את זה.
בסדר. חס וחלילה, יש מקום לכולם. אז מה זה באמת אמונה? לפני שנגיע לאמונה, יש איזשהו דבר שבתרבות שלנו מאוד מפריע למצוא בעצמנו את האמונה. וזה שאנחנו שייכים עמוק, לפי דעתי, לתרבות המערב. תרבות המערב שמה על נס את מה שנקרא היגיון. היגיון.
זו תרבות יוון העתיקה, כבוד הרב.
נכון, כבר מזמן תרבות יוון העתיקה, כבר מאז בעצם שחז"ל התפללו וביקשו שיצר עבודה זרה יתבטל, אז באמת מצא מקום יוון להתגדר בו והעלתה על נס את ההיגיון. ההיגיון ההיקשי, בטעות, אולי בלשון הרחוב קוראים לזה שכל. לא רציתי להגיד שכל, כי שכל יש לו הרבה משמעויות. הרמב״ם, המהר"ל, הכוזרי, כשהם אומרים שכל, הם לאו דווקא מדברים על ההיגיון ההיקשי. מדברים על איזו מציאות רוחנית. היגיון ההיקשי, לוגיקה. לבין המערב הפשוט, הלוגיקה היא הכל. כל הידע, כל הוודאות שלי, תגיע דרך ההיגיון. ולכן, צריך קצת קודם כל בתחילת השיעור הזה, נראה דפה נספיק, לבוא ולמקם את ההיגיון במקומו האמיתי, לראות מה הוא מסוגל לעשות ומה הוא לא מסוגל לעשות. אוקיי. פעם אחת מישהו סיפר לי שהרב ישראל אריאל, לא הרב של מכון המקדש, אלא ישראל אריאל מיצהר, היה במעמד, הזמין אותו לאיזה תיכון שקורא לעצמו חילוני, היה צריך לדבר עם אולם. יחלו שם באודיטוריום ענק כזה, כמעט איזה 1,000 תלמידים, בא ומדבר איתם, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו שאלות חופשי, מי שרוצה, כל שאלה אפשר לשאול. אחד מרים את האצבע, שואלת שאלה, תמיליון הדולר. האם כבוד הרב יכול להוכיח לי שיש אלוקים? ישראל יראה להסתכל עליו, ואומר לו, אוקיי, אתה מוכן? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תענה לי בכנות. אתה מוכן לענות לי בכנות? אומר לו, בבקשה, שאל. שואל אותו ישראל הראל את אותו תלמיד, תגיד לי, בכנות, מה אתה יותר רוצה שיהיה עכשיו? לפני שנתחיל, מה אתה יותר רוצה שיהיה עכשיו? שאני אנסה עכשיו להוכיח לך, אנסה, ויצליח? או להפך, שאני אנסה, בסוף תצליח להפריך לי את כל ההוכחה, ולא אצליח. מה אתה יותר רוצה שיקרה עכשיו? תענה לי בכנות. אומר לו התלמיד, דוגרי, בכנות, אני רוצה שלא תצליח. לא בא לי שתצליח, יותר רוצה אותך מתפתה לפני המיקרופון, תוכח את ההוכחות שלך ואני אפריך לך את הכל, וואלה, יותר מתאים לי שאני אצליח להפריך לך את ההוכחות. אמר לו ישראל הראל, תודה על הכנות. ובעצם מה שהוא רצה להראות לו כבר בשאלה הזאת את מגבלותיו של ההיגיון, שתכף נהיה אותו בהמשך השיעור. ההיגיון נדמה לנו שהוא אם כל אמת. כל האמת הנמצא על ידי ההיגיון. ובאמת, אם רואים את באמת איך ההיגיון עובד, אם מתחילים לראות איך הוא באמת מיושב בנפש, רואים שההיגיון הוא כחומר ביד הרצון. כן? כמו שהחומר ביד האומן, ביד היוצר, והאומן יכול לקחת את החומר, לעשות ממנו מה שהוא רוצה, בין קד, בין קנקן, בין לא יודע מה, יכול הרצון של אדם שהוא חכם מספיק, לעשות כמעט מה שהוא רוצה עם ההיגיון. הכל תלוי בהנחות יסוד, ועוד הרבה יותר מזה. אוקיי, אתה אומר הערה נכון. גם אצלי, יום אחד הייתי באיזו כיתה, לא נגיד כרגע, גיל תיכון, שיעור, לא יודע, שיעור חברה, שיעור אמונה, לא יודע איך קוראים לשיעור הזה. בא תלמיד, שאלתי הרב, תגיד לי, אפשר לשאול כל שאלה, באמת כל שאלה, אמרתי לו, חופשי, מה שאתה רוצה תשאל. גם הוא פנה לשאול השאלה, הרב, אתה יכול להוכיח לי שיש אלוקים? אמרתי לו, אוקיי, מה אתה יודע עד היום? תגיד לי מה אתה יודע עד היום, נתחיל ממה שאתה יודע. יש איזה משהו שאתה יודע בוודאות? הוא אומר, אני יודע הרבה דברים בוודאות. הוא אומר, כן, תן לי דוגמה, תן לי משהו שאתה יודע בוודאות, נתחיל משם. הוא אומר, הנה, אתה רואה פה אני יש לגעת שולחן? אתה רואה את השולחן הזה? השולחן הזה, זה ודאי לי. אמרתי, זה ודאי לך? כן. שום ספק אין לך שיש פה שולחן? הוא אומר, שום ספק. אוקיי, למה זה ודאי לך? אומר, מה? פשוט. אני בעיניים שלי רואה פה את השולחן? רואה, נכון? אני עכשיו דופק על השולחן. סליחה, בעין. דופק על השולחן, עושה בצד הזה, אולי זה פחות יזיק. דופק על השולחן, שומע. יש קשר בין היד שהיא נוגעת בשולחן, שומע את הדפיקה, הכל מתואם. גם רואה אותו, גם חש אותו, גם מתואם הכל. ודאות יש פה שולחן. אמרתי לו, אוקיי. עכשיו, אני הולך לספר לך את האמת. ככה. אתה מוכן לאמת? אתה באמת רוצה את האמת? רוצה לשמוע את האמת? אומר לי, כן. רוצה להיות המוכן? אתה לא מפחד? כל המשמעות שאתה עכשיו הולך לשמוע את האמת? אומר לי, כן, קדימה, תגיד את האמת. אמרתי לו, אבל זאת היא האמת, באמת. קדימה, נו, תגיד את האמת, אומר לי התלמיד. כל הכיתה מוכנה. עכשיו, מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה דבר קצת מסוכן. לכן אני אספר את זה כדו שיח ביני לבין...
אתה לא מפחד עם כבוד הרב.
לבין הכיתה שמה, ולא אעשה דוח ישיר, אולי אני לפעמים קצת אשתף אתכם, תעזרו לי בדו שיח קצת איתם. אבל זה באמת זה מסוכן, אני חבר אומר שזה מסוכן, כי אם תעשו את זה גם לאחרים, אז תדעו, תהיו מודעים שמה שאני הולך לעשות עכשיו זה קצת מסוכן.
נער אותם עשר, כבוד הרב.
לנער אנשים מהסר את זה. לנער זה קצת מסוכן, אם עושים את זה, לכן אני מודיע מראש, מה ש... במחילה מראש, אני יודע שפה זה מרושת הציבור, רואים את זה אולי בבית, תראו את זה בארכיון, לכן אני נזהר קצת, ועושה את זה לא באופן ישיר עם איתכם, אלא מספר את זה כסיפור שסיפרתי לאחרים. גם אתם שתעבירו את זה הלאה, תדעו שזה מסוכן, כבר ראיתי שזה לפעמים צריכים הרבה זהירות עם הדבר הזה. אוקיי, האמת. כדי לספר לכם מה האמת, אני צריך כרגע שתי הקדמות קצרות. הקדמה ראשונה. מה זה אומר? מה זה אומר שאני רואה? או חש? סתם בצורה מדעית. מה זה אומר שעכשיו אני רואה את הסטנדר הזה? מה זה אומר?
אתה יכול לחלום, אתה יכול לחיות, זה...
לא, בצורה מדעית כרגע, לאט לאט. מה זה אומר? יוצא אור מהפלורוסנט הזה, קרני אור יוצאים, פוגעים במקום הזה, בחומר הזה. חומר הזה הוא קולט את רוב האורות שיוצאים מהאורות, שאלתם זה אורות. רוב האורות, רוב האור, רוב הספקטרום הוא קולט וסופח אליו. את החום ואת הצהוב, לא יודע מה, בז' כזה, הוא פולט החוצה. הקרניים שנפלטות החוצה מגיעות אליי לעיניים. בעיניים יש לי רצפטורים, קולטנים כאלה. הקולטנים האלה עושים כימיה כזאת למעבירים איזשהו חומר כימי לתא עצב. תאי העצב הם התאים הכי ארוכים באדם. תא עצב ותא עצב מעביר את הריאקציה הכימית עד שזה מגיע לאיפה? לגזע המוח. בגזע המוח הריאקציה הכימית שקרה מעוררת ריאקציה חשמלית, וככה בעצם הגיע לי מידע שבעצם ראיתי סטנדר. ככה עובד תהליך הראייה. לחוש, איך עובד התחושה? אותו סיפור. מה זאת אומרת שאני חש כרגע? מה זה אומר? זאת אומרת שיש לי פה רצפטורים, התאים הארוכים של העצבים, מעבירים את המידע מתא לתא, מגיע לי לעצבים, הגיע לי מידע, יש לי ריאקציה חשמלית בגזע המוח, לכן אני יודע שנגעתי. אוקיי? שתי ניסויים. ניסוי ראשון עשו בקופים. לקחו קוף, חיברו אותו לאלקטרודות בגזע המוח. נתנו לו לאכול בננה וראו על המחשב איזה ריאקציות חשמליות קורות לו בגזע המוח. אוקיי, פעם שנייה נתנו לו לאכול במקום בננה אפר של סיגריה. וראו איזה ריאקציות חשמליות עושה האפר של הסיגריה. אוקיי, עכשיו שלב ב' של הניסוי. לא נתנו לו כלום. אבל מהמחשב הזרימו את אותה ריאקציה חשמלית חזרה לגזע המוח. הזרימו לו את הריאקציה החשמלית של הבננה, מה קרה לקוף באותו רגע? הוא חש כאילו שהוא אוכל בננה. מה זה מבסוט, אוכל בננה, איזה כיף. אחרי זה הפסיקו את הבננה, ואז שלחו לו את הריאקציה החשמלית של האפר של הסיגריות, מה קורה באותו רגע? כן, מתחיל לירוק, ולא טעים, וזה יותר גרוע מקודם שהוא ירק, אז הוא העביר את האפר, עכשיו הוא יורק, ויורק, ויורק, ולא מצליח להיפטר מהאפר של הסיגריות. מסקנה מפה, לא לעשן סיגריות. כן. ניסוי שני, ניסוי בהיפנוזה. שמעתם על המושג היפנוזה? היפנוזה, מצב סוגסטי מסוים, שבו אני יכול שכל הקלט של האדם, יבוא אל האדם מהמאפנט שלו, זה שכרגע מאפנט אותו. יש מגבלות להיפנוזה. גילו שהיפנוזה לא יכולה לשנות את רצון האדם, אלא יכולה רק לגעת בקלט החיצוני שלו. למשל, עשו ניסוי, לקחו בן אדם, הכניסו אותו למצב היפנוטי עמוק, על במה מול מלא קהל. המפנט שלו אמר לו, תשמע, אתה עכשיו על במה מול הרבה קהל, בבקשה להתפשט. איך שהוא אמר את זה, מה קרה לו?
אופסי.
יצא מההיפנות. לא רוצה להתפשט. מה פתאום, כשאני רוצה להתפשט מול קהל, לא רוצה. אוקיי, ניסוי ראשון. ניסוי שני, לקחו את האדם על הבמה, אותו דבר, הכניסו אותי עוד פעם להיפנות עמוק. עכשיו אמרו לו, תשמע, אתה כרגע הולך בתל אביב. אתה חייב להגיע לפגישה. השמש יצאה מעננים, חם לך ואתה מזיע ואתה מסריח ואתה מרגיש אין ברירה, תוותר על הפגישה, סע הביתה לקח, תתקלח. תופס מונית, עכשיו הוא מהפנט אומר לו מה הוא רואה, והוא רואה שזה מה שקורה לו, הוא שם את האצבע, תופס מונית, עולה למונית, נוסע לדירה, הכל על הבמה, אבל כרגע את כל הקלט הוא מקבל ממי? מהמאפנט. הפנט אומר לו, הגעת הביתה, כנס למקלחת, תוריד את הבגדים, תתקע אותם על המתלה, הוא באמת מוריד את הבגדים, שם אותם על המתלה, בעיניו, מה באמת קורה לבגדים שהוא מוריד? נופלים על הרצפה, למה? הוא לא רואה אותם, הוא כרגע את כל הקלט, מקבל מהמאפנט. ושנייה אחת לפני שהוא היה ערום נגד רצונו, המאפנט הפסיק אותו, כי היה מאפנט הגון, ובעצם הוכח שאדם יכול לעבור על רצונו, שבעצם את כל הקלט, את כל מה שמסביב, הוא באמת לא מודע למה שקורה באמת. זאת אומרת, איפנות יכול להגיע עד הרובד החיצוני, יכול שכל הקלט של האדם יגיע לו מתוך האיפנות. אבל גם אז אנחנו לא יכולים לגעת ברצון, וכמובן שהרצון הוא מתפעל לפי מה שהוא רואה, ולכן אדם בעצם יכול לעשות משהו נגד רצונו, כשהוא לא מבין באמת מה יש סביבו. עכשיו, אחרי שתי הקדמות האלה, אני חושב שאנחנו מוכנים סוף סוף לדעת מה האמת. מה האמת? ככה, זה, כל זה, אני אספר לכיתה, אחרי ששאל ואמר לי, תוכח לי שיש אלוקים, מה שאני יודע בוודאות זה שהשולחן הזה פה קיים. למה? כי אני מרגיש אותו. חש אותו, שומע אותו כשאני דופק עליו. אוקיי. האמת היא, שהעולם כולו הוא בעצם שטוח ואדום. אין בו כוכבים, ואין בו כוח משיכה, ואין תינוקות ואנשים שגדלים, ואנשים לא מזקינים. כל הדברים האלה תכף נראה איך אנחנו יודעים עליהם. מאיפה הם הגיעו? מה יש באמת בעולם הזה? יש שלושה יצורים ירוקים, שכרגע לא נדבר עליהם. יש שלושה יצורים ירוקים שכרגע לא נדבר עליהם. ויש עוד יצור רביעי אחד, שיום אחד היצורים הירוקים שלחו לטייל, מצאו אותו. כדור אפרפר, מלא כפלים. מה זה הכדור הזה? מוח. מצאו היצורים הירוקים החכמים מאוד את המוח הזה, התחילו לחקור אותו, גילו שיש לו 5 נקודות של קלט, נקודת פלט אחת, והתחילו לעבוד איתו, והיצורים הירוקים האלה תמיד הייתה להם שאלה. אמרו, האם אנחנו באמת יודעים את האמת? ואם היו מכילים אותנו בשקרים, היינו יום אחד מצליחים לצאת מהשקר ולגלות שאנחנו חיים בעצם במקום שקרי. ואמרו, אוקיי, לצורך השאלה הזאת נעשה ניסוי. מצאנו את המוח הזה, נבנה לצורך המוח, האנשים האלה היו, היצורים האלה היו חכמים מאוד, במשך 20 שנה הם בנו 6 מחשבים. 5 מחשבים, כל מחשב אחראי
על חוש אחד.
מה עושה המחשב השישי?
מצלם אותו.
לא מצלם, לא אחראי על החוש השישי. המחשב השישי הוא אחראי על התיאום בין כל 5 מחשבים הראשונים. ואמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו נמציא עולם מומצא לחלוטין. נמציא שיש עגול, ונמציא שדברים נופלים, ושיש כוח כבידה, ושיש חוקי פיזיקה, ונמציא שאנשים נולדים תינוקות, ואחרי זה גדלים ומזקינים ומתים, ונמציא בכלל את האנשים, ושיש גוף בכלל, והם המציאו והמציאו והמציאו המצאות, ורצו לראות בעצם מה? מתי המוח הזה יגיע למסקנה שהעולם הזה שמוזרם לו בעצם זה עולם אשלייתי, דמיוני, הדמייתי. התחילו בניסוי, אחרי 20 שנה של בניית המחשבים האלה, הכל היה מוכן, חיברו את המוח ורצו לראות מתי המוח הזה מתעורר. היה להם גם טכניקה של זיכרון, לא נדבר עליה כרגע. 5 שנים הם בניסוי כבר, והמוח חי לו בכיף בעולם. ולא רוצה אפילו לגלות סימנים שהוא חושב שמה שהוא רואה זה אשליה. מי זה המוח הזה? שאלתי את כולם.
המציאות.
מי זה המוח הזה? בוא נגיד שאת הסיפור הזה מספר לכם ולא לכיתה שסיפרתי אז. תנו לי אתם מי זה המוח הזה. אוקיי? אומר לנו אוהל, כל אחד מאיתנו חושב שזהו. תשובה יותר פשוטה שאתה צריך להגיד לי? מילה אחת, אני. אתה מבין למה זה אתה? כל אחד מכם כרגע הוא רואה. מה הוא רואה? את העולם הזה שתיארנו. זאת אומרת שהמחשבים האלה, 3 היצורים האלה שיצרו מחשבים, משדרים עולם, את כל העולם השקרי הזה, לא. אז אם מישהו פה חש שהוא רואה עולם, אז סימן שהוא המוח הזה. אז מי אני?
מוח.
אני המציאות שאני.
אני אישית.
מוח.
אם זה נכון שזה הסיפור. אני לא המחשב, אלא...
הרב
נירמס,
מוח.
מוח
שמקבל.
הרב ניר יעקב. מה, מי זה? מי אני?
כלפי מי?
כן, כלפיך, מי אני? יפה, אני חלק מהדמיה, נכון? מה הגוף שלך? היד שלך, תעשה ככה עם היד שנייה. מה זה הדמיה? חלק מהדמיה. מה זה היד שלך? חלק מהדמיה. זאת אומרת, הגוף שאני כרגע קולט מעצמי שאני גוף. אני בעצם באמת, בפיזיקה, אם הייתי פותח את העיניים האמיתיות שלי, שאני עיניים, אם היו מחברים לי מצלמה לתוך המוח, והיו מחברים אותה, הייתי רואה מוח בצנצנת. אלא מה? אני כרגע לא חיברו לי מצלמה, חיברו אותי למחשב שמעברי לי את ההדמיה, ולכן נדמה לי שיש לי גוף, ונדמה לי שאני חי, ושיש תינוקות, ושהיו לי הורים, ושיש מסורות, וכל הסיפורים, כל מיני בובל מייסס שהם המציאו, שלושת האנשים הירוקים האלה. אוקיי? עד פה, עכשיו יש שאלה קצרה. האם כל מה שתיארתי עד עכשיו הוא הגיוני?
כן.
אומר מאור, כן. מישהו חושב שזה לא הגיוני מה שתיארנו עד עכשיו?
כן. נוכיח.
רגע. מה? רגע, נשאר ככה, האם יש פסול הגיוני במה שתיארנו עד עכשיו?
האם אפשר לשלול את זה
לחלוטין? בהיגיון.
לא.
בואו נשתמש כרגע רק בהיגיון. אפשר לשלול את זה? אי אפשר לשלול. זאת אומרת, מה שתיארנו העולם הזה הוא עולם הגיוני. דרך אגב, אחרי זה שדיברתי איתם, טיפת היו יותר שתנים, היו צריכים להתרגל לעובדה הרבה יותר זמן, שאלו שאלות, אז מי אני, אז מי זה היד, אז מי זה אתה, אבל לאט לאט הבינו את הרעיון, שבאמת כל החושים שלי מקבלים את הקלט מהמחשבים. זאת אומרת שכל מה שאני רואה, חווה וחש, זה הכל מהמחשבים, אז אולי זה באמת אמיתי, אולי זה בטח אין פה שום בעיה הגיונית. איך אמר לי אותו בחור ששאל בהתחלה? רגע, אתה רוצה להגיד לי שאולי השולחן הזה לא כאן? כן, זה היה, אז אם אתם זוכרים את ההתחלה, שאלתי אותו אם יש לו משהו אחד ודאי שהוא יודע בוודאות, אז זה היה, הנה, יש פה שולחן, ודאי לי, אני מרגיש אותו, חש אותו, אותו, אני יודע. וזה אומר, וואלה, זה שאני רואה ונוגע, זה רק התיאום של המחשב השישי שמתאם בין מחשב הנגיעה למחשב התחושה, למחשב הראייה.
יש הוכחה.
כן.
פוק את הראש שלי פה, אני אראה שזה קיים.
איך תראה?
אני ארגיש, אני אכווה את זה.
מה, אז מה אתה אגיד?
את הראש בתוך השולחן פה.
אז מה יהיה?
אז כולם שיקפצו פה מהגג אם אתם באמת מאמינים בזה. לא באמת. זה הניסיון. הרבה מגיעו לבן אדם על הקרקע.
רגע, שנייה. מאור, אל תמליץ לאף אחד לפוץ מהגג. זה חלק מהסכנות שדיברתי בדבר הזה. אוקיי, רגע. בוא נשים לו שנייה גבולו. בעצם מה אמרנו עד עכשיו? אמרנו, הראינו עולם הגיוני. אוקיי, עכשיו אני רוצה להשאיר עוד דבר אחד שהמשכתי הלאה. זה הדבר הכי מסוכן. כמעט נוגע לדבר הזה. שאמרתי להם, עכשיו אני, אם הבנתם נכון, אני הדמיה, שאותם יצורים ירוקים בחרו להראות לכם, בא, להגיד לכם באמת מה האמת העולמית. עכשיו, אחרי 5 שנים שאתם כבר בניסוי, נראה לכם שאתם בני 40, 50, 60, 20. זה, אבל התחלנו את הניסוי לפני 5 שנים. עכשיו, אחרי 5 שנים, עם כל הרמזים ששלחנו לכם, טלוויזיה, מסך כזה שלא כל מה שאתם רואים באמת קיים מאחוריו, חלומות, מלא רמזים, כמה רמזים שלחנו, כמה טעויות שהתעלמתם מהם לחלוטין, אתם כל אחד מפה אמר, אין, מה שקיים, מה שאני רואה קיים. עכשיו החלטנו שמישהו יבוא בתור הדמיה ויספר לכם את זה. אז בחרנו באיזה רב, שהוא יגיד את זה, אבל זה, הנה, אז הרב אומר לכם, הכל זה הדמיה. זה הדמות שבחרנו שתגיד לכם את זה. אבל אם אתם יודעים שזאת האמת, אתם צריכים להוכיח לנו שאתם יודעים את זה. ברגע שאתם מוכיחים לנו שאתם יודעים את זה, אז אחת מהשתיים. מה שתבקשו. או שנפתח לכם את המצלמה לעולם האמיתי. ותוכלו להשתתף איתנו בדיונים. אם אתם בא לכם להישאר בעולם האשליה, אז גם כן אנחנו נוכל לעשות לכם, עד היום עשינו לכם כל מיני צרות וגירינו אתכם ועשינו בעיות. מעכשיו נגיד המחשב, יאללה, תן להם את כל הזהב, כל הכסף, מה שהם רוצים, תענוגות, אין לנו שום בעיה. אוקיי? כל מה שאתם רוצים, מה אתם מעדיפים דרך אגב? תענוגות בעולם האשלייתי או לפתוח מצלמה לעולם האמת?
תלוי, הרב, אני זוכר. ננצל את מה שיש.
הם גנבו את זה אחריי, אחרי שזה. מה? מעדיפים מכון מאיר. לא, אם תעמדו בניסיון, מה אתם מעדיפים? לפתוח את המצלמה לעולם האמת או תענוגות?
אוקיי,
לא
אבל עדיין
לא הוכיח
שמה שהוא אמר זה נכון.
נכון.
אפשרות.
אפשרות, אוקיי.
אתה אומר שזה לא
נכון. ודרך אגב, מה האפשרות השנייה?
שזה לא נכון, שיש משהו אחר
אולי. שהשולחן כן קיים, ושהאנשים כן קיימים, נכון?
שיש שתי אנשים אדומים,
אני לא יודע. שתי אנשים אדומים, אוקיי. דרך אגב, לא נכנס, 3 יצורים ירוקים זה באמת היה שולי, כי לא, גם זה המוח הוא שם שולי, כי השתמשתי במושגים שלכם בעולם הזה, כדי להביא לכם מה באמת קיים בעולם האמת. בכל מקרה, אמרתי להם, לאותה כיתה, איך תוכיחו לי? דרך אגב, הכיתה, רובה, היו איזה קצת שרצו את האשליה של הטוב, אבל רובה אמרו, וואלה, תפתח לנו את המצלמה לעולם האמת, רוצים באמת לעשות דיון עם החבר'ה שבאמת קיימים. אוקיי, כבר קיבלתי את זה מאוד, אבל אמרתי, אוקיי, אין בעיה, אבל אתם צריכים לעמוד בניסיון אחד. כדי להוכיח לנו שאתם יודעים שאתם באמת לא גוף, וכל האנשים מסביבכם זה רק אשליות, אתם צריכים, מה לעשות? להרוג אדם. הרי זה לא בן אדם באמת, נכון? אתה יודע שזה רק אשליה. אם אתה יודע שבאמת אשליה, אז בעולם שלך תהרוג אדם, וככה תוכיח לנו שאתה יודע שהוא אשליה. אל תנסו את זה בבית, אל תעשו את זה באמת. דרך אגב, אף אחד מהם לא קם והרג. אוקיי. למזלי. למזלי, אף אחד לא הרג, תכף אני אגע בזה. וגם, היה כיתה אחת שפעם עשיתי את התהליך הזה, כולם קמו ולכו מכות. אבל זה סתם בגלל שזה בנים, לפעמים היו, הוציאו את האגרסיות באותו רגע. אבל באמת, אף אחד לא קודם, אמרתי להם, באמת, תראה, אני לא באתי, אפשר להוכיח את זה אחד משמעית, כן? אם הייתי אומר לך, אתה רואה, עד היום אתה ראית פה את ארון ספרים, במילה אחת אין יותר ארון ספרים. ואז תמיד שהכל זה אשליה, כן? כי אנחנו שולטים במחשב, אבל אנחנו זה כבר לעשות, להרוס את הניסיון. כל הניסיון שלנו זה לראות מתי אתה תוכל להגיע, להגיד את האמת שמה שאתה רואה זה אשליה. אפשר להרוס את כל הניסיון והרוס לך שהכל אשליה בוודאות, ואז כבר אין לנו ניסיון. אז אנחנו עלינו רק שלב אחד בניסיון. כרגע רק שלחנו מישהו שיגיד לך מה האמת. כי ראינו שאתה שוחה בכל הדמיונות שהאשליה היא אמת, אז צריכים שמישהו יגיד לך שזה אשליה. נראה אם הרף הזה יספיק לך. וחיכית לראות האם יש מישהו שזה יספיק לו, אף אחד לא קם והרג אף אחד. למה לא? כי כולם חשבו שזה לא אמת.
פחדים להיכנס לבצור.
נכון.
דקה במציאות הזאת.
עכשיו בואו נראה שנייה מה אנחנו אמרנו עד עכשיו. האם העולם שציירנו הוא עולם הגיוני? האם יש בו פסול הגיוני? לא האם הוא מוכח, האם הוא הגיוני. האם יש פסול הגיוני בעולם הזה שציירנו? באותו עולם אדום שהם צורים ירוקים ומוח בצנצנת. יש בו פסול הגיוני? אולי, או שכן או שלא. אמנון שואל, מי יצר את היצורים הירוקים? זו שאלה טובה. אם היית פותח את המצלמה לעולם האמיתי, היית יכול להשתתף אותם בדיון? כל אתה בעולם האשליה, אתה אפילו לא יכול להשתתף בדיון, האם יש או אין מישהו שיצר אותם. אתה מבין? אתה בכלל בעולם האשליה, אתה רוצה לדבר איתי על העולם האמיתי, דיון על העולם האמיתי? תצא מעולם האשליה, תשכח מזה שאתה גוף, נפתח המצלמה לעולם הירוקים, תיכנס לדיון איתם. בסדר? אתה רוצה מתוך עולם האשליה להתחיל לדבר על מי יצר אותם? אוקיי. אז ראינו שהעולם הזה הוא עולם הגיוני לחלוטין, אף על פי שהוא לא אמיתי. לא אמיתי. אולי הוא לא אמיתי. נכון? או שראינו לפחות, או שהוא אמיתי, או שהעולם הקיים, המציאותי, הוא אמיתי. בכל מקרה זה הגיוני וזה הגיוני, ויש לנו דרך להכריע מה יותר הגיוני? בהיגיון זה 50-50. באמת 50-50. זאת אומרת, אם לא היה לנו דעות קדומות וכל מיני דברים כאלה, אם אמא שלי, מאז שהייתה מאכילה אותי, הייתה אומרת לי, אתה כאילו יש לך בקבוק בפה, אבל בעצם זה הכל אשליה. אז אולי עכשיו היה בא מישהו וזה, אז הייתי באמת אומר, וואלה, צודקת, הכל אשליה. אלא מה, אמא שלי הכי אותי עם בקבוק, אמרה, בקבוק קיים. זה היה השדו שלה, אז אני התרגלתי לזה שהוא קיים. חוץ מהרגל, במתכונה הגיונית, 50-50, נכון?
זה ככה זה מסוכן, כי אתה חושב שהיא ככה, עם כל הספר תורה והגמרה לא נכון.
אז זהו, ספר תורה
פוסלת כל היום. נראה לי שמחשב היה יכול ככה לבוא וליצור את זה.
אוקיי, אתה אומר, לא נראה לי שמחשב היה יכול ליצור, למה? שצורים על ידי חכמים, הם לא טיפשים מאוד.
זה
לא בני אדם.
ייצור.
אוקיי, ייצור כזה, אוקיי.
כי אתה זורק את המושגים שלך.
אני לא רוצה לגעת בטיעון הזה, כי אני לא... אז השאלה אם הטיעון הזה עומד במבחן ההיגיון או לא, אבל אני רוצה פה ללכת לכיוון יותר מעמיק. כל מה שעשינו עד עכשיו, זה בעצם ניתחנו את גבולות ההיגיון. ראינו שהיגיון הוא טוב מאוד בשביל לחצות כביש. בהתנהגות היומיומית שלי, בשביל לצוד צבי בעולם העתיק, או בשביל לחצות את הכביש, אני חייב להשתמש בהיגיון. אני מסתכל על המכונית, רואה באיזה מרחק היא, עומד את המהירות שלה, ואני מקבל החלטה מלומדת האם לעבור את הכביש או לא לעבור את הכביש. מאוד חשוב להשתמש בהיגיון בדבר הזה. כן, מה? כרגע אין זקנה, יש לנו רק כביש מכונית שנוסעת במהירות מסוימת מרחק. על פי המהירות והמרחק אני עומד האם כדאי לי לעשות את הכביש או לא. חבר'ה, ברגעים האלה תשתמשו בהיגיון. אבל האם בגלל שהסקתי שההיגיון הוא כל כך יעיל לי להתנהגות היומיומית, האם באמת יכול להכריע לי בשאלות יסוד? תשובה? לא. היגיון, יכול להיות שמשהו שקרי לחלוטין יהיה הגיוני. ולכן היגיון הוא צריך עוד משהו כדי להיעזר בו. אז ראינו...
אתה איך פסלת את
הדור שהקמת? עוד לא פסלתי אותו.
אתה פסלת?
לא, לא פסלתי.
אמרת זה שקרי לחלוטין.
אמרתי שזה הגיוני וזה הגיוני, או שזה אמת וזה שקר, או שזה שקר וזה אמת, נכון? וזה שניהם הגיוניים. אחד מהם אמיתי, אחד שקרי. זאת אומרת שהיגיון יכול להביא אותי גם לאמת, והיגיון יכול להביא אותי גם לשקר. עד עכשיו יש לי שאלה אחרת. האם יש לי איזשהו מגע עם האמת? האם בכלל האמת חשובה לי? אולי באמת נשאיר את חיפוש האמת לפילוסופים. פילוסופים שהם הסתבכו להם כל מיני שאלות, אולי אני רק פרפר שחולם שהוא פילוסוף.
אלה הזריקו, זה לא...
יש כזאת שאלה פילוסופית, זה בעצם ממצא את כל מה שדיברנו עד עכשיו, כן? אולי אני פרפר שרק חולם שהוא פילוסוף. זאת אומרת, מה שאני עכשיו משיג את עצמי כבן אדם פילוסוף, זה בעצם שקר, זה הכל חלום, ואני רק, אני באמת במציאות האמיתית פרפר. בעצם עד עכשיו תיארנו את השאלה הפילוסופית הזאת. אולי באמת נשאיר את השאלה מה האמת לפילוסופים והיא בעצם לא חשובה לנו. מה אתם אומרים? למה לא? אנחנו רוצים לחיות לפי האמת. למה זה חשוב לנו האמת? סקרנות בועה בנו. מה ראינו דרך אגב? לכן גם עשיתי את החלק האחרון. אם האמת היא שיש שלושה יצורים ירוקים ומוח אחד, מה היה המעשה הכי טוב שהם רוצו שאני אעשה? שלחו אותי להגיד מעשה, תעשו מעשה, נכון? מה היה המעשה הטוב שהם שלחו אותי להגיד לכם לעשות?
אתה רוצה להגיד לגלות אותם.
מה הם שאלו אותי? מה הם שלחו אותי להגיד לכם לעשות? אם אתם רוצים להוכיח לי שיצאתם מהאשליה, מה הייתם אומרים לעשות?
לגלות אותם.
להרוג בן אדם! המעשה הכי חיובי לפי האמת הזאת זה להרוג בן אדם. האם להרוג בן אדם בעולם הערכים הקבוע שלך זה מעשה טוב או מעשה רע? מעשה רע. זאת אומרת, בסולם הערכים שלי חייב להיגזר ממה שאני תופס כאמת. אתה לא יכול להתנהל, להגיד, טוב, פילוסופים, הם יחשבו מה האמת בעולם. אני, מה זה משנה לי? כי אם אני כנה עם עצמי, אני רואה שכל עולם הערכים שלי נגזר ממה? מהאמת. אוקיי.
בני אדם יכולים להתאמת, אבל.
האם יש לי מגע אל האמת? האם יש לי מגע? זאת אומרת, ההיגיון לא יכול להביא אותי לאמת. ראינו, ההיגיון לא בהכרח מביא אותי לאמת. מה כן יכול להביא אותי לאמת?
הבני אדם שמכוננים את האמת.
הנשמה. תשובה אותי להעיד קצת. כן, מה אתה אומר? בני אדם שמכוננים את האמת?
ככה לדעתי.
וואה.
בני אדם מכוננים את האמת. לפני 2000 שנה היו אוכלים אנשים. זה משתנה מכל הזמן
ה... בני אדם מכוננים את האמת. אוקיי, זה משפט מאוד מסוכן, אבל נדון בו בהמשך. כן. האמונה. אוקיי, אני מקבל. עכשיו אנחנו רוצים קצת לגלות מה זה האמונה. יש כמה שיטות, בואו נראה מאיפה נגיע אנחנו. בואו ניקח אולי את דקארט. דקארט, שמעתם עליו?
אני חושב, לא משמע.
לא משמע. דקארט, עוד לפני שנגיע למשפט, דקארט בעצם עשה מסלול שאנחנו קצת התחלנו בו עכשיו. דקארט הסתכל על כל, היה בעצם ראשית הפילוסופיה המודרנית. הוא הסתכל על כל הפילוסופים, וכל הפילוסופיות שהיו לפניו, וראה תופעה שהצבנה אותו מאוד. בא פילוסוף, לוקח כמה הנחות יסוד, בונה על הנחות היסוד האלה כל מיני מגדלים, בא פילוסוף שני אומר לו, כל הכבוד, בניין יפה מאוד, הנחת היסוד הזאת היא לא מקובלת עליי, מביא הנחת יסוד אחרת, מפיל לו את כל המגדלים, כן? ברגע שאתה לוקח הנחת יסוד אחת, כל המגדלים מתמוטטים, ומתחיל פילוסופיה חדשה, מנחת יסוד אחרת, ובונה עליה את המגדלים שלו. וכן הלאה וכן הלאה, כל פילוסוף לוקח את ההנחות היסוד שלו, בונה מגדלים, אמר דקארט, די, נמאס. אני רוצה להתחיל פילוסופיה, אבל אני רוצה שההנחת היסוד שלי היא תהיה ודאית. מה זה ודאית? הוא אמר, מה אני אעשה? יש לי מלא ידיעות. אני רוצה להעביר בעצם את כל ידיעותיי במסנן הספק. כל ידיעה שאני יכול לשאול עליה אולי, זאת לא תהיה הנחת היסוד שמן אני מתחיל. אוקיי? לא אמרתי שלא נכונה, רק אמרתי שלא תהיה הנחת היסוד. אולי כן נכונה. אבל אם יש לי איזשהו אולי שאני יכול לשאול, זה לא יהיה התחלה. אוקיי. העולם המוחש, זה ודאי?
לא.
אין שום אולי שאפשר לשאול על העולם המוחש. זה שהעולם המוחש קיים, זה ודאי?
לא.
מה? אין שום אולי שאפשר לשאול? מה? אוקיי, אז דקארט מודה לו. דקארט היה פילוסוף, מתחיל, ואמרנו שאפילו הפילוסופים שמעו פעם את השאלה, אולי אני פרפר שחולם שהוא פילוסוף, ולכן ודאי שהשולחן הזה הוא לא ודאי לי, כי אולי הוא סתם בחלום של הפרפר. ואני, גוף שלי, גם כן הוא לא ודאי לי. לכן, כל המציאות זה ודאי לא יהיה הנחת היסוד שממנה אני מתחיל. ככה עובר ידיעה, ידיעה, ואומר, כל עוד יש איזשהו אולי שאני יכול לשאול, אני פוסל את הידיעה הזאת כהנחת יסוד. מגיע, למשל, למתמטיקה. האם אחד ועוד אחד זה ודאי שתיים?
לא.
באמת?
לא.
מה? יש לי יד אחת ועוד יד אחת. כמה ידיים יש לי?
אתה מגדיר את זה.
מה?
יש לך יד אחת?
לא יודע, יש לי משהו אחד, משהו אחד. נראה לי שיש לי אחד. יש לי אשליה אחת ועוד אשליה אחת. כמה שעות ביחד?
אולי זה אחד שמתחשתה.
אם לא תאכל את האשליה, אשליה תאכל אותך, מה שנקרא. אוקיי. אז אחד ועוד אחד זה מאוד מאוד נראה לנו ששתיים. אז היום באמת, בשנה הראשונה באוניברסיטה כבר רואים שאפשר להגדיר את הכל אחרת, ואפשר גם ליצור מתמטיקה שלמה שלו. אצלו זה דווקא בהיגיון, נראה לו שכמעט אי אפשר למצוא פסול הגיוני, שוודאי לו אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל הוא אמר, אני לא יודע איך אני חושב. אולי, אולי, יש איזה שד שמתעתע, שעושה לי גלי מוח. שכל פעם שאני חושב אחד ועוד אחד, עושה לי בזזת כזה במוח, וצא לי שתיים. הוא עובד עליי. יום אחד הוא יפסיק לעבוד עליי, ואז אני אשוב אחד ועוד אחד, אגיד, ברור שזה שלוש. זה שטות, אני חושב שזה אחד. איך הוא עבד עליי, שזה מתעתע הזה? כל זה, כי הוא אומר דקארט, אני באמת לא יודע איך קורה תהליך החשיבה שלי. יכול להיות, אולי, אז יש איזשהו אולי כזה, אולי באמת יש שד שיכול לשלוט על זה, ואולי בנו חומד לי לצום כל פעם שאני חושב לי תרגילים מתמטיים. וכל מה שעבדו שלי בתרגילי המתמטיקה זה כמו תעתע בי. לכן, כיוון שיש אולי, זה לא יכול להיות, אה? הנחת היסוד. כך הוא פוסל את הכל הכל, בסוף הוא הגיע למשפט אחד שאמר, במשפט הזה אני לא יכול להטיל ספק. איזה משפט זה, מישהו יודע?
קיים.
זה המשפט התוצאה שלו, עוד לפני כן, שנייה אחת לפני כן. אוקיי, אז מקרים פה את דקארט. דקארט אמר, דבר מאוד הגיוני. אמר, זה שיש פה איזשהו מישהו, לא יודע אם זה פרפר, נשמה, דרקון, לא יודע בדיוק מה, זה שיש פה איזשהו מישהו שמטיל ספק, את זה אני יודע בוודאות. אני לא מצליח להטיל ספק שאולי אין פה אחד שמטיל ספק. אני יודע בוודאות שאני כרגע יושב פה ומטיל ספק בכל העובדות. זה אני יודע בוודאות. לא יודע בדיוק מי זה אני הזה, לא יודע אם זה הגוף, לא יודע אם זה נשמה או פרפר, אבל זה שיש פה איזשהו מישהו שמטיל ספק, את זה אני יודע בוודאות. זה מה שאמר דקארט, ומזה הוא אומר את המשפט המפורסם שלו, שקוראים לזה בלטינית, קוגיטו ארגו סם. מה זה אומר בעברית? תרגום העברי החופשי, אני חושב, משמע, אני קיים.
הרב
אסר שלי מהאוניברסיטת הקף, נו משמע,
קיים, קיים.
זוכר את זה. הוא צודק, אבל אנחנו עוד ניגע בזה עוד רגע. אולי כבר בשיעור הבא, אני לא יודע, כשהזמן חלף מהר מזה. אני חושב משמע אני קיים. דרך אגב, דקארט יכול להוכיח לי את זה, נגיד אני טוען שאני בעצם המוח היחיד והוא הקדמיה שלי. הוא יכול להוכיח לי שהוא חושב? יכול להוכיח את זה למישהו? הוא לא יכול להוכיח, נכון? אלא מה הוא אומר? כל אחד ואחד מכם יודע כרגע על עצמו שהוא חושב. ומתוך זה יודע שהוא קיים. לא יודע מי זה בדיוק הוא הזה. כן, אולי הגוף הוא רק השתייה שלו, אבל הוא יודע שהוא קיים. מעצם זה שהוא יודע שהוא חושב, הוא חווה את חוויית החשיבה, אז הוא יודע שהוא קיים. מאיפה הוא באמת יודע את זה? מאיפה דקארט באמת יודע שהוא חושב וקיים?
חוויה פנימית.
אומר מאור, חוויה פנימית.
הוא לא יכול להטיל ספק במה שבתוכו.
הוא לא יכול להטיל ספק במה שבתוכו, אני מקבל. מעצמו, אומר אוריאל, יפה, מה?
מהמחשבות,
האם הוא רק חושב את זה שהוא חושב?
מהמהות שלו.
מהמחשבות שלו, מעצמיותו, הוא מחובר לזה, זה פנימיותו, עוד מילה פה?
נשמה שלו.
נשמה שלו, אוקיי.
זה אתם כבר
הגדרתם. רונן, נו מה, אתה לא עוזר פה לחבר'ה? מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה דקארט יודע שהוא חושב וקיים? מאיפה הוא יודע את זה? סיפרו לו את זה, מאיפה הוא יודע את זה?
זה לא משהו הגיוני, זה משהו ש...
מה?
זה לא משהו הגיוני.
לא משהו הגיוני, אלא...
בן אדם שקצת על הקארט.
חווייתי, אתה אומר.
הוא חי את זה.
זהו, תראו לי זהו, מה זה? הוא יודע על עצמו שהוא כרגע חושב, זאת אומרת, זה עצמו, זה הנשמה שלו, זה המהות שלו, זה פנימיותו, הוא מחובר לזה. אוקיי, קיבלתי. כל התשובות נכונות. אני, באמת, האמת היא שבאמת פילוסופים קצת הסתבכו עם הדבר הזה, מאיפה הוודאות של הדבר הזה? אני קורא לסוג ידע כזה, שאני יודע שאני כרגע חושב וקיים, זה ידע שהגיע לו מאמונה. כשאני שואלים אותי מה זה אמונה, אמונה זה המהות, זה העצמיות. זה כשאתה נכנסת פנימה ואתה יודע שאתה מחובר, לא יודע זה כבר הפועל יוצא. אתה מחובר. בגלל שאתה מחובר למשהו, אז אחרי זה החיבור הזה גם גורם לך לחוויה, גורם לך לרגש, גורם לך לחשיבה. כן, אבל קודם כל זה אתה. כיוון שזה אתה, אז אתה גם רוצה את זה, חושב על זה, זה. סתם ככה אתה שואל אותי באמת, המשפט שלו הוא משפט מאוד חיצוני. כן, הוא יכל גם להגיד אפילו יותר חיצוני. עצם זה שאני עכשיו רואה כוס, אני יודע את זה בוודאות שאני רואה כוס. אני לא יודע אם הכוס קיימת, אבל אני יודע כרגע שאני רואה כוס. עצם זה שאני רואה שיש לי גוף, אני יודע את זה בוודאות. אני יודע שאני רואה גוף. אני גם חווה על עצמי שאני כרגע מרגיש. אני גם חווה, אני גם יודע מבפנים שאני כרגע חושב ויודע. אני גם יודע שאני רוצה. ואני יודע שזה אני שרוצה. כן? לכן המשפט יותר קיים. עצם הקיום שלי, אני יודע אותו מבפנים, זה אני. רק בגלל שזה אני, אז אחרי זה אני גם יודע וחושב אותו ומגדיר אותו ומרגיש את זה. אבל הדבר הזה, ידע כזה, שמגיע אליי מבפנים, בפנים, בפנים, לזה אני קורא בעצם אמונה. למה זה כל כך חשוב להגדיר את הדבר הזה? כי... חשוב מאוד להגדיר על מכלול הידיעות שלי מה רמת ודאותן? מה הרמה של הוודאות שיש לי בהם? את כל השיעור שסיפרנו עכשיו, שמעתי פעם רב שאמר את זה בשתי מילים. כן, לא צריך להסתבך עם ההיגיון, למצוא את הגבוהות, כל הזה. אומר, הוא אומר, הוא אומר, שכשאדם באמת מאמין בהשם, ואומרים לו, תוכיח לי, שיש אלוקים, אז מה שעובר עליו באותו רגע, זה מה שעובר על אדם שאומרים לו, תוכיח לי שלא החליפו אותך בבוקר במיטה. כן? זה לא מצחיק, זה מאוד עמוק, תכף נראה מה בעצם הטענה. כן? בוא נגיד שהיו אומרים לי על חבר שלי, כן? יש לי חבר, והיו אומרים לי, תשמע, בלילה חטפו לך את החבר, ושמו בובת גומי במקומו, שמתפקדת בדיוק כמוהו. ונגיד שהיו טוענים את הטענה כזאת. אוקיי, חבר טוב שלי, אז באמת, האמת היא גם פה הטענה לא הייתה לוקחת. כי אני אגיד, מה, חבר שלי, אתה חושב שהחיבור שלי זה רק בגלל שאני רואה אותו? יש לנו גם חיבור נפשי, אני חווה אותו מבפנים. אבל בוא נגיד שבאמת המגע שלי עם החבר, נגיד שהוא חיצוני, אז באמת הטענה הזאת יכולה להיות טענה. יכול להיות שבאמת הדמות שאני רואה כרגע זה בעצם רק בובת גומי שאני אחשוף אותה עוד מעט, שאני אתחיל לדבר איתו, אז פתאום לא תגיב נכון, אז אני יודע שזה בעצם דמות גומי, או שלקחו איזה מישהו, עשו לו ניתוח פלסטי, והוא כרגע רק מחכה אותו, הוא חכה נהדר, אבל ייקח זמן אני אעלה עליו. יכול להיות שבאמת כלפי השני, שאת השני אני חווה דרך החושים, יכול להיות שזו טענה רצינית. כלפי עצמי, זה מאוד מאוד מאוד, זה בעצם מאוד עמוק. תחושה הרבה פעמים גם לא שמים לב לזה. כן, אני תשאל אותך מי אני? אני מסתכל בריא, אני רואה את עצמי בריא, אז הנה, אני יודע שאני כאן. לפעמים אני מסתפק בזה, הנה, אני יודע שאני כאן, כי אני רואה את, אני רואה את עצמי בריא, או כי אני רואה את עצמי ככה. אבל באמת, איך אני יודע שאני כאן? כי אני זה שרואה. לא כי אני רואה את עצמי, אני זה שרואה.
הכל בא ממני.
אתה לא יכול להגיד לי שאותי, חבר שהחליפו במיטה, אתה יכול לספר לי על זה, אבל לספר לי שאותי החליפו במיטה. אותי. אז אני בכלל לא הייתי אמור להיות כאן, איפה הייתי אמור להיות? איפה שחטפו אותי החוטפים. כן, זה לא מתחיל אפילו. להוכיח לי, אתה מבקשים ממני להוכיח שלא חטפו אותי מהמיטה? מה, אתה גנוב? אני מחובר לעצמי, אני זה שרואה. עכשיו בעצם פה הוא אפיין איזשהו כניסה פנימה לרמת ודאות יותר גבוהה. זאת אומרת, מה שאני רואה על ידי החושים, באמת לפעמים החושים יכולים להטעות. החושים אני יכול לשאול כל מיני ספקות. חושים פלוס היגיון, תמיד יכול להישאר מסופק. אבל ידע פנימי, את הידע הפנימי שלי, אני יודע אותו בוודאות. ובעצם הוא מאפיין את הדבר הזה. כשאני יכול, מתחיל לסדר בתוך עצמי, מה באמת אני יודע כידיעה פנימית אמיתית מחובלת, אני יודע את זה עד הסוף. ואיך אני, ומה אני יודע בידיעה חיצונית. אחרי שאני בכלל מכיר בעובדה, בכלי הזה שנקרא אמונה, שאני בעצם מחובר אל אמת מסוימת, שאני יודע אותו בוודאות, כן, כי יש גם כאלה אנשים מודרניים, הכל ספק לי. הכל, שום דבר לא ודאי. האם באמת הכל ספק לו?
הם משתרים את עצמם.
נכון. יש לו נקודה שהוא ודאי יודע אותה בוודאות. וככל שהוא יתבונן יותר בעצמו, וככל שאנחנו מתבונן יותר בעצמנו, נגלה ונרחיב את הנקודה האמונית.
לא, זה באוניברסיטה, אני פלורליסט.
לצערי, מפלט הזמן אנחנו נקטע את השיעור באמצע, ובזאת השם נמשיך אותו שבוע הבא בנושא הזה ונגדיר את זה. זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו בהחלט בהחלט באמצע, אבל זאת השם נגדיר את הכל בהמשך.
אנחנו מוסלמים ונוסרים, נגיד מאמינים.
אוקיי, מאור שואל, נוסרי מוסלמי בודיסטי גם הם מאמינים, אז אמונה חיברה אותן לכאורה לשקר. אז הנה, כמו אמרנו שהיגיון, היגיון מחבר לאמת ומחבר לשקר, גם אמונה יכולה לחבר השקר. שאלה מעולה, בעזרת השם נדון בה שיעור הבא.
מתי? נסחור בשבילי.